תקנו חכמים ליטול ידיים בכל בוקר, ולברך ברכת אשר קידשנו ממצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. על ידי הידיים אדם מסוגל לפעול בעולם. על ידן הוא לוקח ומקבל, נושא ונותן, משתמש בחפציו השונים ומטפל בגופו. אולם יחד עם ערכן הרב השימושי של הידיים, ואולי דווקא משום כך, הידיים הן גם אלו שיורדות ומתפלשות בכל עסקי העולם הזה, ויותר מכל עבר אחר, הן נוטות להתלכלך ולהזדהם יותר. וכשאנו רוצים להתעלות ולפרוש מעט מהצד הנמוך של העולם, כדי לעסוק בעניינים שבקדושה, אנו נוטלים ידיים. זאת הכוונה הכללית של נטילת ידיים שחרית. אלא שנחלקו הראשונים כלפי מה בדיוק מכוונת נטילת הידיים בשחרית. לדעת הראש, מאחר והידיים של האדם עסקניות הם, לא ייתכן שאדם במשך שנתו לא ייגע בידיו במקומות המתונפים שבגופו. וכדי לטהר את ידיו לקראת התפילה, תקנו חכמים לטול ידיים. והרשב"א כתב שכל אדם נעשה כמי שנברא בכל בוקר מחדש, שנאמר חדשים לבקרים רבה אמונתך. שאדם הולך לישון עייף ומוסר את נשמתו לבוראו, ובבוקר קם עם כוחות מחודשים. ואת הבריאה המחודשת יש לקדש ולייחד לעבודת השם על ידי נטילת הידיים בשחרית. במילים אחרות, לדעת הראש נטילת ידיים שחרית מהווה הכנה לתפילה, ואילו לרשב"א נטילת ידיים שחרית מהווה הכנה לכל מגוון פעילותו של האדם במשך היום כולו. ועוד טעם נאמר על דרך הסגולה והסוד, והוא קשור לרוח הרעה ששורה על האדם בשנתו, ועל טעם זה נדבר בפעם הבאה. הזכרנו בפעם הקודמת שחכמים תקנו ליטול ידיים בברכה בכל בוקר כהכנה והתקדשות לקראת התפילה, או כהכנה כללית לקראת היום כולו. אולם ישנו עוד טעם לנטילת שחרית, ועל פיו מתווספים כמה דינים. בתלמוד מסכת שבת דף קופחת עמוד ב' נאמר שאין לגוע ביד לפני נטילת ידיים שחרית, לא בפה ולא בחותם, לא בעין ולא באוזן, ולא בכל פתח מפתחי הגוף, מפני שרוח רעה שורה על הידיים לאחר השינה, והיא עלולה להזיק לאותם האיברים. ורק לאחר נטילת ידיים, 3 פעמים כל יד לסירוגים, רוח הרעה מסתלקת ויותר אין סכנה בנגיעה באותם האיברים. ואגב, חשוב להזכיר שיש שפרשו שרוח הרעה הזו אינה מזיקה לכוח הראייה המוחשי, אלא הכוונה שמי שנוגע בעיניו לפני הנטילה, כוח הראייה הפנימי שלו, שעל פיו יוכל לראות את הנהגת השם בעולם, ייפגע. וכן הכוונה בכוח השמיעה או האכילה. ובזוהר הוסבר העניין ביתר הרחבה, שבלילה, בעת שהנשמה מסתלקת ועולה, תואם כל אדם טעם של מיטה, והוא נשאר דומם ללא מחשבה ומעשה, ואז שורה עליו רוח של טומאה. ובעת שהוא מתעורר משנתו ותודעתו חוזרת אליו, מסתלקת רוח הטומאה מכל גופו, ורק בקצה, היינו בידיים, נשארת רוח הטומאה. ועל ידי נטילת הידיים 3 פעמים לסירוגים, מסתלקת רוח הטומאה גם מן הידיים. לסיכום, ברור שעיקר תקנת הנטילה והברכה מיוסדת על פי הטעמים ההלכתיים שהזכרנו, היינו כהתנקות והכנה והתקדשות לקראת התפילה והיום כולו. אולם בכל אופן להלכה, אנחנו מתחשבים גם בדברי הקבלה והסוד. ולכן, אין די בנטילת ידיים רגילה, אלא צריך להקפיד ליטול את הידיים 3 פעמים לסירוגים, כי רק באופן הזה הרוח הרעה מסתלקת. היינו קודם נוטלים את ימין, ואחר כך את שמאל, ושוב ימין, ושוב שמאל, עד 3 פעמים כל יד. וכן יש להקפיד שלא לגוע לפני הנטילה באותם האיברים שיש בהם פתח כלפי פנימיות הגוף, כפה ואף, האוזניים והעיניים. על פי דברי הזוהר והמקובלים, יש להיזהר מאוד שלא ללכת יותר מ400 לפני נטילת הידיים שחרית, מפני שרוח הרעה שורה עליהם. ולכן צריך להכין לפני השינה מים לנטילת ידיים שחרית, ולהניחם ליד המיטה, כך שמיד עם הקימה יוכל ליטול ידיו. ויש שהקלו בזה משום שלדעתם כל הבית נחשב כארבע אמות, וכל זמן שהוא אינו צריך לצאת מהבית בכדי ליטול ידיים, אינו נחשב שהוא משה על עצמו את רוח התומה. ואם כן לדעתם, אין צורך להכין כלי של מים לפני השינה ליד המיטה, אלא אפשר ללכת למקלחת וליטול שם את הידיים. אולם חשוב לדעת שכבר בתקופת הראשונים נחלקו הפוסקים בשאלה האם גם היום רוח הרעה שלאחר השינה שורה על הידיים, שלדעת רשי סכנת הרוח הרעה לא חלפה. ואילו התוספות במסכת יומא דף ע"ז עמוד ב' כתב שאין אותה רוח רעה שורה באלו המלכויות. וגם הלחם משנה כתב שמשמע מהרמב״ם שהוא אינו חושש לרוח הרעה שנזכרה בתלמוד. וגם המהרש"ל, שהיה אחד מגדולי הפוסקים שחי לפני כ-400 שנה, כתב שאין רוח הרעה מצויה בינינו. וכך כתבו עוד כמה פוסקים. כנראה שההבדל בין הדורות נעוץ בכך שבדורות הראשונים הכוח הנפשי המיסטי היה חזק יותר, והדבר התבטא מצד אחד ביכולת להגיע להישגים גבוהים ועמוקים יותר מבחינה נפשית, ומן הצד השני זה התבטא גם ברוחות רעות. ובמשך הזמן הכוח השכלי תפס את המקום המרכזי על חשבון הכוחות הנפשיים, ויחד עם זה גם רוחות הטומאה נחלשו ונעלמו, ובמקומם יש רוחות רעות של דעות שקריות ומזויפות. ועוד ישנה מסורת נפלאה קשורה לגרף פוטוצקי, שהיה בן למשפחת אצילים בפולניה, ונשאו ליבו להתגייר ולהצטרף לעם ישראל. אולם מאחר והדבר היה אסור באותם הימים, התגייר בסתר והיה עוסק בתורה. ולבסוף תפסו והציעו בפניו שתי אפשרויות, או לחזור לנצרות או להישרף חי. והגר צדק בחר למות בשריפה ולקדש שם שמיים ברבים. ובאותה שעה אמר הגאון מוילנה שרעשו השמיים וארץ ורוח הטומאה איבדה מכוחה, ובעיקר ניכר הדבר ברוח הטומאה של שחרית. ולכן תלמידי הגאון מוילנה אינם מקפידים שלא ללכת יותר מ-400 לפני הנטילה. ולמעשה לדעת החידה והמשנה ברורה והבן איש חי יש להקפיד שלא ללכת יותר מ-400 לפני הנטילה. ולעומתם ישנם פוסקים שמקילים, או משום שכל הבית נחשב כ-400, או משום שכיום רוח הטומאה של הידיים בטלה, וכך הוא המנהג הרווח. בפעמים הקודמות דיברנו על כך שבעת השינה, יחד עם הסתלקות התודעה השכלית, שורה על האדם רוח טומאה. עיקר האדם הוא יכולתו לפעול ולשכלל ולתקן את העולם. ובעת השינה, כשהחידלון מתפשט בכולו, הוא מאבד במידה מסוימת את צלם האלוקים שלו, ורוח טומאה שורה עליו. וכפי שאמרו חז"ל ששינה היא 1/60 ממיטה. ובעת הקימה, כשהתודעה חוזרת לאדם, מסתלקת רוח הטומאה מכל גופו, ורק בקצוות, היינו בכפות הידיים, נשארת עדיין רוח טומאה. וכדי להסירה, יש ליטול את הידיים 3 פעמים כל יד, ולכן אין לגוע בכל פתחי הגוף, כעיניים, אוזניים ופה, לפני הנטילה. וכשם שאין לגוע בכל פתחי הגוף לפני הנטילה, כך גם אין לגוע באוכל או במשקה לפני הנטילה, מפני שהאוכל נכנס לתוך הגוף. וכתבו האחרונים שיש להזכיר הלכה זאת לנשים, מפני שלפעמים מיד בעת כמעטן בבוקר הן נצרכות להכין אוכל לתינוק, ועליהם לזכור ליטול ידיים לפני כן, כדי שלא לגוע בידיים לא נטולות באוכל. ולגבי הורים הקמים מתוך שנתם באמצע הלילה בכדי לחסות את בנם או לתת לו מוצץ, הדין הוא שהם אינם חייבים ליטול ידיים לפני כן. ראשית כל, מפני שלדעת כמה פוסקים אין רוח הטומאה השורה על הידיים חלה אלא אחר הקימה בבוקר, היינו בקימה שלאחר עלות השחר, אבל לא בקימה באמצע הלילה. ועוד שבכיסוי התינוק או בנטילת מוצץ לפיו אין צורך לגוע באחד מפתחי גופו, כגון הפה או העיניים, ולכן אין חובה ליטול ידיים כשקמים באמצע השינה. אבל אם קמים כדי להכין לו אוכל או להחליף לו את החיתול, אזי צריך ליטול ידיים לפני כן, כדי שלא לגוע במאכלים או באחד מפתחי גופו בידיים לא נטולות. אבל אין לברך על אותה הנטילה, מפני שחכמים תקנו לברך רק על הנטילה בבוקר, שהיא המכינה אותנו לקראת התפילה ולקראת היום החדש. למדנו בפעם הקודמת שמפני הרוח הרעה השורה על הידיים בעת הקימה מהשינה, יש להיזהר שלא לגוע לפני נטילת ידיים במאכלים או במשקים. והשאלה היא, מה דין מאכלים או משקים שנגעו בהם בטעות לפני נטילת ידיים שחרית? להלכה כתבו הפוסקים שאם אלו מאכלים יבשים שאפשר לשוטפם, כגון פירות, יש להדיח אותם במים שלוש פעמים, שכשם שנטילת ידיים שלוש פעמים כל יד מטהרת את הידיים, כך גם את הפירות. אבל אם נגעו בטעות במשקים או במאכלים שיתקלקלו אם ישטפו אותם, יש שיחמירו לזורקם מפני הרוח הרעה ששורה עליהם. אבל לדעת רוב הפוסקים, גם מאכלים שלא ניתן לשוטפם מותרים באכילה. ויש לכך שתי סיבות. ראשית כל, מפני שלדעת רוב הפוסקים, אין בכוחה של הרוח הרעה של הידיים לפגום את המאכלים. כך כתבו חיי אדם והמשנה ברורה. ואומנם לגבי משקה חריף כשאיחר, ישנם פוסקים שסוברים שאם נגעו בו לפני נטילת ידיים שחרית, שוב אין לשתותו, מפני חשש הזק. מכל מקום, לגבי שאר המאכלים, מוסכם על מרבית הפוסקים שאין הם נפסלים בנגיעה בידיים לא נטולות. וסיבה נוספת, שכבר הזכרנו שישנן דעות שרוח הרעה השורה על הידיים בעת הקימה, נתבטלה וכיום אין לחוש לה יותר. ולכן למעשה, אין לזרוק ולהשחית את המאכלים שנגעו בהם בידיים לא נטולות. למדנו בפעם הקודמת שלכתחילה אין לגוע באוכל לפני נטילת ידיים שחרית, משום שיש חשש שהרוח הרעה השורה על הידיים לפני הנטילה תפגום את המאכלים. אולם בדיעבד אם נגעו בהם בטעות, אם אילו מאכלים שניתן לשוטפם ישטפם שלוש פעמים. ואם לא ניתן לשוטפם, יכול לאוכלם בדיעבד. ונשאלת השאלה, האם לכתחילה נכון לקנות לחם ממאפיות או מבתי חרושת למזון, שהעובדים בהם אינם מקפידים ליטול את ידיהם לאחר השינה כדת וכדין, היינו שלוש פעמים כל יד לסירוגים. וכן, האם ראוי לאכול בשמחות שבהם מגישים את האוכל מלצרים שאינם מקפידים על נטילת ידיים שחרית? תשובה. למעשה מותר לקנות לחם ממאפיות שהעובדים בהם אינם מקפידים על נטילת ידיים שחרית כדת וכדין, וכמה טעמים לכך. ראשית כבר אמרנו שבדיעבד לרוב הפוסקים מותר לאכול מאכלים שנגעו בהם לפני נטילת ידיים. ועוד, שכל אדם בימינו רגיל לשטוף את ידיו לפחות פעם אחת בבוקר. ואף שמצד הדין צריך ליטול כל יד שלוש פעמים מתוך כלי כדי להסיר מהם לגמרי את הרוח הרעה, אולם מכל מקום, גם שטיפה אחת מועילה להחליש את הרוח רעה, כך שלפחות לא תזיק למאכלים. ועוד, שיש פוסקים, וביניהם הרמב״ם ומהרש"ל והגר"א, הסוברים שרוח הרעה שדיברו עליה חכמים, בטלה ונעלמה מהעולם. לכן למסקנה, מותר לקנות לחם או מוצרי מזון ממקום שאין ידוע אם עובדיו מקפידים בו על נטילת ידיים שחרית שלוש פעמים. וכן מותר לקנות לחם ממכולת שייתכן וכמה אנשים שלא מקפידים על נטילת ידיים שחרית נגעו בו לפני כן. וגם מותר לאכול בשמחה שבה מגישים מלצרים שלא ברור אם הקפידו ליטול ידיהם כדת וכדין בשחרית. אולם לכתחילה, ראוי שנותני הכשרות והמשגיחים למיניהם וסוגיהם יקפידו שכל העובדים ייטלו ידיהם שלוש פעמים לפני העבודה. אחת השאלות שצריך לברר בהלכות נטילת ידיים שחרית היא, מאיזה גיל צריך להקפיד על הילדים שיטלו את ידיהם שלוש פעמים לאחר קימתם בבוקר מהשינה? כמה מגדולי הפוסקים האחרונים, וביניהם בעל הפרי מגדים, החידה ובעל המשנה ברורה, כתבו שיש להקפיד שגם הקטנים יטלו את ידיהם בבוקר, מפני שהם נוגעים במאכלים, ואם לא יטלו ידיהם, יפגמו בהם. אולם למעשה במקומות רבים לא נהגו להקפיד על הילדים הקטנים שיתלו את ידיהם שלוש פעמים לאחר כמעטם מהשינה. וטעמם כנראה, על פי מה שמבואר בשולחן ארוך הרב לאדמור הראשון של חבד, שהוא מבאר שעל הידיים של הגויים אין רוח הטומאה שורה בבוקר, מפני שרוח הטומאה חפצה לדבק דווקא בישראל קדושים, שדווקא אדם שיש לו נשמה אלוקית, כנשמה של ישראל, שעל ידה הוא פועל לתיקון העולם ולגאולתו, דווקא אצלו בשעת השינה, בעת שהתודעה המוסרית מסתלקת, שורה רוח הטומאה. וכפי שאפשר ללמוד מהעובדה שגוף של מת גוי אינו מתמה באופן חמור כל כך כפי שמת ישראל מתמה. ולפי זה מובן שגם הילד כל זמן שהוא קטן ועוד לא הגיע לגיל חיוב במצוות ועדיין אינו מסוגל לפעול את תיקון העולם, גם רוח הטומאה אינה שורה עליו כל כך, ולכן אין מקפידים ליטול את ידי הקטנים שחרית. ולמעשה כתב בתשובות ציץ אליעזר חלק ו' סימן ב' שמצד הדין חיוב נטילת ידיים שחרית שלוש פעמים הוא מגיל 13 לבנים ו-12 לבנות. אבל מצד מצוות חינוך, משעה שהילד מסוגל לקיים את מצוות נטילת ידיים שחרית, מצווה לחנכו לזה. ומנהג חסידות ליטול אפילו את ידי הקטנים בני יומם, וכפי שכתב בספר בן איש חי, שעל ידי כך מגדלים אותם בטהרה ובקדושה. למדנו בפעמים הקודמות שלאחר שינת הלילה יש ליטול את הידיים שלוש פעמים כל יד לסירוגים, כדי להסיר מהם את הרוח הרעה ששרתה עליהם במשך הלילה. אלא שיש ספק האם גם לאחר שינה ביום צריך ליטול ידיים שלוש פעמים, והספק תלוי בשאלה מהי הסיבה המדויקת לשרייתה של הרוח הרעה על הידיים. כי אם נאמר שהרוח רעה שורה על הידיים מפני השינה, שבה תודעתו של האדם נסתלקת והאדם נשאר מוטל ללא יכולת פעולה, אז גם לאחר שינה ביום צריך ליטול ידיים שלוש פעמים. אבל אם נאמר שדווקא הצירוף של הלילה החשוך, שבו העולם כולו עוצר מפעילותו יחד עם שינתו של האדם, הם היוצרים את הרוח הרעה, לפי זה אדם שישן ביום אינו צריך ליטול ידיים שלוש פעמים בעת קימתו מהשינה. ולמעשה אין פתרון ברור לספק זה, ולכן מן הראוי להחמיר וליטול ידיים גם לאחר שינה ביום. וכן יש ספק נוסף, מה דינו של אדם שלא ישן כל הלילה? האם גם הוא צריך ליטול ידיו שלוש פעמים כדי להסיר מהם את הרוח הרעה או לא? או במילים אחרות, האם סיבת הרוח הרעה היא מפני השינה או מפני עצם הלילה? ולמעשה ראוי להחמיר שאפילו אדם שלא ישן במשך הלילה ייטול את ידיו שלוש פעמים לפני התפילה. ישנם דעות בפוסקים מהי הסיבה ההלכתית המדויקת לנטילת ידיים שחרית. אמנם הזכרנו בפעמים הקודמות את הטעם של הסרת הרוח הרעה השורה על הידיים בעת השינה, ושלפיכך נוטלים שלוש פעמים כל יד לסירוגים. אבל צריך לדעת שאת ברכת על נטילת ידיים לא היו מתקנים חכמים בכדי להסיר רוח רע. מה עוד שבימינו יש פוסקים שאמרו שבטלה אותה רוח רע. לפיכך חשוב להסביר שעיקרה של נטילת הידיים נתקנה כדי לטהר ולקדש את האדם. ונחלקו הראשונים בשאלה לקראת מה בדיוק מכוונת הנטילה. לדעת הרשב"א, הנטילה היא מפני שבכל בוקר העולם מתחדש, שנאמר חדשים לבקרים רבה אמונתך, ולקראת היום החדש תקנו חכמים ליטול ידיים בברכה. ולדעת הראש, הנטילה נתקנה מפני שכל אדם בעת שנתו נוגע במקומות המחוסים שבגופו, ובאופן הזה עם הידיים האלו לא ניתן להתפלל, ולכן לקראת תפילת שחרית תקנו חכמים ליטול ידיים. ולפי זה מתעוררת שאלה, מה יעשה אדם שלא ישן כל הלילה? האם ייטול את ידה בברכה לפני נטילת שחרית או לא? על פי דעת הרשב"א, שהנטילה נתקנה לקראת היום החדש, גם אדם שלא ישן בלילה צריך ליטול את ידיו. אבל אם סיבת הנטילה היא על פי דעת הראש, שהידיים אינן נקיות לאחר השינה, ויש לנוטלן לקראת התפילה, ממילא אדם שלא ישן בלילה אינו מחויב ליטול את ידיו לפני התפילה. ומאחר ויש בזה ספק שלדעת הרשב"א צריך ליטול ידיים ולדעת הראש אין צורך, נפסקה ההלכה שאדם שלא ישן בלילה ייטול את ידיו ללא ברכה. ואומנם חשוב לציין שבעל המשנה ברורה כתב בשם הרבה פוסקים עיצה כיצד אדם שלא ישן בלילה יוכל בכל זאת לברך בבוקר את ברכת על נטילת ידיים ולצאת בכך ידי כל הדעות. והעיצה היא שאדם שלא ישן בלילה ילך להתפנות לפני התפילה, ומאחר וידיו יגעו במקומות המחוסים שבגופו, אזי גם לדעת הראש יצטרך ליטול ידיו בברכה ויצא בזה ידי כל השיטות. וכך נוהגים אותם אנשים שנשארים ערים בלילה בליל שבועות וליל הושענא רבה. אבל בספר כף החיים הזכיר כמה פוסקים שלא הסכימו עם העצה הזאת, ולדעתם מי שלא ישן בלילה גם אם יתפנה לא יוכל לברך לאחר מכן ברכת על נטילת ידיים, ואם ירצה בכל זאת לצאת ידי כל השיטות יוכל לשמוע ברכה זו מחברו ולכוון לצאת בה ידי חובה. הזמן הנכון לברך את ברכת על נטילת ידיים שחרית הוא מיד לאחר הנטילה ולפני הניגוב. והאמת היא שבכל ברכות המצוות תמיד אנו מקדימים את הברכה לפני המצווה. קודם מברכים על הנחת תפילין ואחר כך קושרים את התפילין. קודם מברכים על המזוזה ואחר כך קובעים אותה. אולם לגבי ברכת על נטילת ידיים הדין שונה, משום שאין ראוי לברך את הברכה בעוד שהידיים אינה נקיות, ולכן נדחית הברכה לאחר הנטילה. אבל בכל אופן אין להרחיק את הברכה ממעשה המצווה, ולכן מיד לאחר הנטילה, עוד לפני ניגוב הידיים, יש לומר את ברכת על נטילת ידיים. בפועל אין רגילים לברך מיד עם הנטילה הראשונה שלאחר השינה, וזאת מפני שבדרך כלל אנשים צריכים להתפנות לאחר השינה, ואסור לברך ברכה בשעה שאדם צריך לנקביו, ולכן לאחר ההתפנות לוקחים שוב את הנטלה ונוטלים ידיים ומברכים את הברכה לפני הניגוב. אבל אדם שאינו צריך לנקביו בבוקר כמובן יברך את הברכה מיד בנטילה הסמוכה לקימה. ואדם שקם משנתו זמן ארוך לפני שהולך להתפלל, יש ספק מתי יוכל לברך את הברכה, מפני שלדעת הראש הנטילה והברכה נתקנו כהכנה לתפילה, ואין ראוי להקדים את הברכה זמן ארוך לפני התפילה. והעצה לזה היא לומר מיד לאחר הנטילה את כל ברכות השחר, והברכות יחשבו לתפילה במידה מסוימת, וכך גם לדעת הראש אפשר יהיה לברך מיד עם הקימה את ברכת על נטילת ידיים. אבל מי שמתפלל סמוך לקימה מן השינה יכול לדחות את אמירת ברכות השחר כדי לאומרם בבית הכנסת.